מסכת אבות, פרק חמישי. הפרק שלנו הוא פרק ארוך מאוד, נחלק אותו. הפרק שלנו עוסק בהתחלה במשניות ששנויות בסתם, בלי שם של תנא, מסודרים על פי המספרים 10, 7, 4, ואחר כך עוד פתגמים שמדברים על כל משהו שככה וככה, כל משהו שככה וככה. וכנראה שהפרק שלנו היה הפרק, בעצם הוא הפרק האחרון של המסכת, ופרק ו' הוא בעצם ברייתא. משנה א', בעשרה מאמרות נברא העולם. אנחנו מתחילים בבריאת העולם. עשרה מאמרות, כתוב 9 פעמים ויומר ועוד אחד בראשית. ומה תלמוד לומר? מה זה בא ללמד אותנו? הלא במאמר אחד היה יכול להיברות. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כלומר, השם גילה לנו שהעולם נברא בעשרה מאמרות כדי שנדע את החשיבות של העולם, וממילא הרשעים יענשו על מה שהם מקלקלים בעולם החשוב הזה, והצדיקים יזכו לשכר טוב. משנה ב', עשרה דורות מאדם עד נוח. להודיע כמה ערך אפיים לפניו שכל הדורות היו מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם את מי המבול. כלומר, השם חיכה עשרה דורות עד שהוא השמיד את מי שהיה שם. ואיך יודעים שהיו מרשיעים לפניו? כתוב, היער השם כי רבה ראת האדם בארץ, והוא השמיד אותם רק אחרי עשרה דורות. עשרה דורות מנוח עד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו שכל הדורות היו מכעיסים ובאים עד שבא אברהם וקיבל עליו שכר כולם. כל הדורות עד אברהם, מנוח היו גם כן מכעיסים. כמו שאומר יהושע, בעבר הנהר ישבו אבתיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. היה מסורת של עבודה זרה. עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם. כלומר, הוא קיבל מה שהיה ראוי לכולם לקבל. אילו חזרו בתשובה, היו מקבלים שכר, הוא קיבל את הכל. משנה ג', עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, ועמד בכולם. עמד בכולם, כן, ולא הרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. להודיע לנו כמה חיבתו להשם, כלומר כמה השם מחבב אותו, וגם כמה השם היה חביב עליו. זה חיבה כפולה, דו-כיוונית. משנה ד', עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ועשרה על הים. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים, ו10 על הים. אז יש לנו כאן 10 ניסים ו10 מכות. אז 10 ניסים שנעשו לאבותינו, זה ניסים שנעשו לישראל במסגרת הזאת. כלומר, תוך כדי שהיה מכות למצרים, היו 10 ניסים לישראל, לומדים את זה מפסוקים ומדרשים. ו10 על הים, גם כן יש מדרש שמסביר 10 ניסים שנעשו בקריאת ים סוף, ובאותה הזדמנות 10, המצרים חטפו 10 על הים, מכל הלשונות של רמה בים, ירה בים, טובעו בים סוף, כל הלשונות האלה. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר, שנאמר והינסו אותי, זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. ומונים, יש שם חטא העגל, חטא המרגלים, תבערה, קברות התאווה וכו'. משנה ה', 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, כלומר היא לא התאבתה לאכול את בשר הקודש ואז יצאה לה מזה הפלה, ולא הסריח בשר הקודש מעולם, כן, למרות שקודשים נאכלים לפעמים לשני ימים ולילה, לא קרה שהבשר יתקלקל וישריח, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, למרות שהוא מלא בדם ואיברים, ולא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, כלומר, קרה שהכהן הגדול נטמע ביום הכיפורים, אבל לא מקרי, כי קרי זה טומאה מגונה. ולא קיבו גשמים אש של עצי המערכה, כן, למרות שהמערכה היא גלויה לשמיים. ולא נצחה הרוח את עמוד העשן, עשן של המערכה שהיה עולה ישר, ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. בעצם, שלושת המנחות האלה אי אפשר לתקן אותם אם הם נפסלים. העומר צריך להיקצר רק בלילה, ואם הוא נפסל בבוקר אז אין עומר. שתי הלחם, אפייתו לא דוחה את היום טוב, ולכן אם זה נטמע, נפסל ביום טוב, אז אי אפשר לאפות אותו. ובלחם הפנים, גם כן, אם היה נמצא פסול, לא היה אפשר לשים לחם הפנים. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כלומר, למרות שעומדים צפופים, כשמשתחווים, היה נס שנעשה רווחים, שלא ישמע אחד את וידויו של חברו ויבייש אותו. ולא הזיק נחש והקרב בירושלים מעולם. ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. אז מדייקים פה, זה לא שלא היה צר המקום, אלא שלא אמר האדם, צר לי המקום מכדי שאוכל לישון בירושלים. כלומר, אדם לא התלונן על הצפיפות. משנה וב. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. זה כוונה בסוף הבריאה. המשמעות היא שזה כביכול כאילו פינות קטנות שצריך לעשות, שהיה להם חשיבות להמשך ההיסטוריה. ואלו הן, פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון, והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות. פי הארץ שקורח נפל לתוכו, כן להודיע שהשם בחר במשה, ופי הבאר של מרים, ופי האתון אצל בלעם, והקשת שאחר המבול, המן, המטה שמשה עשה בו את האותות, והשמיר, זה היה תולעת אגדית שהיו משתמשים בה לחיתוך אבני החושן, והכתב, זה אותיות הבולטות שהיו בלוחות, והמכתב זה איזשהו מימד, תלת מימדי שהיה שם בלוחות, והלוחות זה מעשה אלוקים הם. ויש אומרים אף המזיקים, זה שדים ורוחות, וקבורתו של משה, שזה משהו מיוחד שאף אחד לא יודע איפה זה, ואילו של אברהם אבינו, שנגזר עליו כבר אז, שהוא ימצא לאברהם אבינו שמה בהר המוריה. ויש אומרים אף צוות בצוות עשויה. הצוות הראשונה היה צריך להימצא איכשהו כדי שיהיה אפשר לתפוס את הצוות שאתה מייצר בשביל לייצר אותה, אז הצוות הראשונה הייתה צריכה להיברא, ואז על פי המשנה היא נבראה בערב שבת בין השמשות. משנה זין, 7 דברים בגולם ו7 בחכם. אז הגולם זה לא עם הארץ, זה לא בור, גולם זה מישהו שלמד, למד תורה ולמד מידות, אבל הוא לא יודע ליישם את זה כמו שצריך. זה כמו גולמי כלים, זה כמו חומר גולמי. אז אם הוא מתחיל להתנהל וכשהוא עדיין גולמי, אז יש לזה תוצאות לא טובות. החכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה. כן, בפני הכוונה במקום. אם יש לידו מישהו שהוא יותר גדול ממנו בחוכמה, שהוא יכול לדבר, אז אותו חכם לא מדבר. ואינו נכנס לתוך דברי חברו, כלומר עד שהוא ישמע את חברו עד הסוף, ואינו נבהל להשיב, הוא לא ממהר להשיב אלא במתינות. שואל כעניין ומשיב כהלכה, כלומר הוא שואל את הרב בעניין שבו הם עוסקים, ואז הרב יכול להשיב לו כהלכה, להשיב לו את הדבר הנכון והמדויק. ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, אם שואלים אותו כמה שאלות, אז הוא עונה על השאלות לפי הסדר, כלומר הדברים מסודרים לו, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, כלומר אם הוא בא להגיד משהו חדש שהוא לא שמע ממישהו, אז הוא מודה ואומר תקשיב הוא לא שמעתי את זה, זה רעיון שלי, והוא לא אומר שזה מפי רבותיו כדי שיקבלו את זה, אלא הוא מודה שזה משהו חדש. הוא מודה על האמת, כלומר כשהוא נוכח באמת הוא מודה בה ולא מתבייש לומר שהוא טעה. וחילופיהם בגולם, בדיוק ההפך בגולם. משנה ח', 7 מיני פורענויות באים לעולם על 7 גופי עבירה. יש 7 גופי עבירה, עיקרי עבירה, עבירות משמעותיות, שעליהם באים 7 סוגים של פורענויות. מקצתן 120 ומקצתן אינן 120, רעב של בצורת בה. כלומר, אם חלק מ-20 וחלק לא, אז בא רעב שהוא כתוצאה מבצורת. ואז מה קורה? מקצתן רעבים ומקצתם סבעים. סוג של מידה כנגד מידה. גמרו שלא לאסר, רעב של מאומה ושל בצורת בה. אם הם גמרו, כלומר החליטו כולם לא לאסר בכלל, אז יש מאומה ואז יש רעב של מאומה. מאומה זה מלחמה, יש גם מלחמה וגם בצורת, ואז כולם רעבים. ושלא ליטול את החלה, רעב של כליה בא לעולם. אם הם החליטו גם לא ליטול חלה, אז זה כבר רעב של מוות, רעב של כליה. דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין ועל פירות שביעית. כלומר, מתי יש מכת דבר בעולם? כשיש חייבי מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין, כלומר שלא הצליחו לחייב אותם, להניש אותם בבית דין כי נגיד לא הייתה התראה, אז הם מתים בדבר הזה. ועל פירות שביעית, אם סוחרים בפירות שביעית או שלא הפקירו את פירות שביעית. חרב בא לעולם, חרב זה מלחמה, על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה. אם מענים את הדין, הכוונה פסקו את הדין אבל נמנעים, משהים את ביצוע גזר הדין, ועל עיוות הדין זה הטיית דין, ועל המורים בתורה שלא כהלכה, כלומר במזיד פוסקים הלכה בצורה לא טובה. אז בגלל האנשים האלה חרב בא לעולם. משנה ת', חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא ועל חילול השם. מכה של חיה רעה על שבועת שווא וגם שבועת שקר וחילול השם. זה מי שעובר עבירות בפרסיה או מי שבהתנהגותו גורם ביזיון להשם או לתורה. גלות באה לעולם על עובדי עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל השמטת הארץ. על עובדי עבודה זרה שנאמר ואתכם עזרי בגויים, כן, גילוי עריות כתוב שם ולא תקיע הארץ אתכם, ועל שפיכות דמים כתוב ולא תתמו את הארץ אשר אתם יושבים בה, אז מזה מובן שאם כן יתמו אז הם לא ישבו בה, ועל השמטת הארץ זה מפורש בפרשת בחוקותיי, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה ואתם בארץ אויביכם. אנחנו רק רואים כאן משתי המשניות האלה שעניין של שנת שמיטה, ראינו פירות שביעית ופה השמטת הארץ, זה יחד עם הדברים הכי הכי חמורים. בארבעה פרקים הדבר מתרבה. יש ארבעה זמנים בשנה או בכלל בתקופות שהדבר עלול להתרבות. מקודם דיברנו על דבר בא לעולם על מיתות אמרות בתורה של מסרוג על פירות שביעית. אז אם יצטרף לזה עוד משהו שנראה עכשיו, אז מה יקרה? יתרבה הדבר. זה לא יהיה דבר רגיל, אז יהיה דבר משודרג. ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי החג של כל שנה ושנה. אז מתי זה מתרבה? ברביעית, כלומר בשנה הרביעית, בשנה השביעית של השמיטה, במוצאי שביעית, כלומר בשנה השמינית, ובמוצאי חג של כל שנה ושנה יש את ההזדמנות הזאת. ברביעית, כלומר אם באחד ההזדמנות האלה קרה שהיו חייבים דבר, אז יבוא דבר חריף. למה? כי זה עלול, זה כמובן אם עברו על הדברים הבאים. ברביעית, מפני מאסר אני שבשלישית. כלומר, אם לא נתנו מאסר אני בשנה שלישית, אז ברביעית עלולים לחטוף. בשביעית, מפני מאסר אני שבשישית. שמאסר אני זה נוהג בשלישית ובשישית. ובמוצאי שביעית, מפני פירות שביעית. אם לא הפקירו את פירות שביעית. דברים שכל זה על מתנות עניים. ובמוצאי חג של כל שנה ושנה, מפני גזל מתנות עניים. כי שם זה חג האסיף, שם זה הזמן לתת את כל מתנות עניים. אנחנו רואים כאן את הסדר גודל של העונשים על אי נתינת מתנות עניים. עד כאן החלק הראשון. מסכת אבות, פרק חמישי, חלק שני. משנה י' ארבעה מידות באדם. כן, ארבעה סוגי התנהגויות ביחסים בין אדם לחברו. האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית ויש אומרים זו מידת סדום. כלומר, מה ששלי שלי, אתה לא תהנה מזה, אבל אני גם מקפיד לא נהנות משלך. זו מידה בינונית, כי הוא נזהר לו ליהנות משל אחרים, אבל הוא קמצן. ויש אומרים זו מידת סדום, שבסדום היה נהוג קפיטליזם קיצוני ודוק. שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, כלומר הכל של כולם. הוא שמח ליהנות מאחרים בתנאי שהם יהנו אותו משלהם. אולי זה סוציאליזם קיצוני. שלי שלך ושלך שלך חסיד, כלומר הוא מוכן לתת לאחרים שלא על מנת לקבל. שלי שלי ושלך שלי זה רשע, הוא גם חומד ממון אחרים וגם לא מוכן לתת לאף אחד. משנה י' א' ארבעה מידות בדעות, כן, המזג של האדם והאופי שלו. נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו. הוא נוח לכעוס, כלומר הוא מהיר חימה, אבל הוא גם נוח לרצות, הוא סולח מהר. יצא שכרו בהפסדו, השכרו, כלומר החלק הטוב שבו, התבזבז בתוך החלק הרע שבו. כלומר, יש לו יותר הפסד משכר, למה? זה שהוא נוח לרצות זה מאוד נחמד, אבל בכל רגע עלול לכעוס שוב, אז מה הוא הרוויח בכל זה? קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. הדבר הרע שלו התקזז עם הדבר הטוב, ויצא שיש לו יותר שכר מהפסד. למה? כי אמנם קשה לרצות אותו, אבל אחרי שריצית אותו, ייקח הרבה זמן עד שהוא יכעס עוד. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. משנה י' ב' ארבעה מידות בתלמידים. זה לגבי הכישרונות שלהם. מהר לשמוע ומהר לאבד, יצא שכרו בהפסדו. כלומר, אם הוא מבין מהר אבל גם שוכח מהר, אז מה זה שווה? כל מה שהוא מקשיב נעלם, אז בסוף הוא שוכח את הכל, אז כל הדבר הטוב שלו התבזבז והפסיד יותר ממה שהוא הרוויח. קשה לשמוע וקשה לאבד, יצא הפסדו בשכרו. כלומר, עד שהוא קולט משהו לוקח הרבה זמן, אבל בסופו של דבר כשהוא קלט את זה, זה נשאר אצלו, אז יצא הפסדו בשכרו. כלומר, הרוויח יותר ממה שהפסיד. מהר לשמוע וקשה לאבד, חכם. כלומר, הוא זכה בתכונה של חכם. קשה לשמוע ומהר לאבד, זה חלק רע, חלק הכוונה גורל, כאילו התמזל מזלו לרעה. והוא יצטרך לעמול הרבה כדי לזכור, ואז הוא יזכור, גם אז הוא יזכור רק מעט. משנה י' ג' ארבעה מידות בנותני צדקה. הרוצה שייתן ולא ייתנו אחרים, אינו רע בשל אחרים. הוא רוצה לתת צדקה, והוא לא רוצה שאחרים ייתנו. אינו רע בשל אחרים. זה אומר שהוא לא רוצה שאחרים יקבלו גם כן שכר על זה ושם טוב. הוא רוצה שכל הכבוד יהיה שלו. ייתנו אחרים והוא לא ייתן. אם הוא מתאמץ שיתנו אחרים, הוא משתדל, אבל הוא לעצמו לא נותן. אינו רע בשלו, אז הוא כאילו מפסיד מעצמו את השכר. או אינו רע בשלו, הכוונה הוא קמצן על מה ששלו, למרות שהוא משדל אנשים לתת. ייתן ויתנו אחרים, חסיד, לא ייתן ולא ייתנו אחרים, הוא רשע, הוא פוגע גם באחרים וגם בעניים. משנה י' ד' ארבעה מידות בהולכי לבית המדרש. זה אנשים שהולכים לשמוע שיעור בבית המדרש. הולך ואינו עושה, הכוונה הוא הולך לבית המדרש, אבל הוא לא מתאמץ שם לעסוק בלימוד ולזכור. הם הולכים לבית המדרש גם ללמוד. שכר הליכה בידו. אז יש בידו שכר הליכה. הליכה לא רק הצעדים, אלא גם עצם זה שהוא הלך למקום שיש בו אווירה של תורה. עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. אם הוא נשאר בבית ללמוד, אז יש לו שכר לימוד, אבל הוא הפסיד את האווירה של התורה. הולך ועושה, חסיד, לא הולך ולא עושה, רשע. משנת ט"ו, ארבעה מידות ביושבי לפני חכמים. הכוונה... מקודם דיברנו על ארבע מידות בתלמידים. כאן זה סוגים של תלמידים, וזה בעיקר שהמלמד ידע את זה וידע איך ללמד את כל תלמיד לפי האופי שלו. מהם ארבעת המידות? ספוג ומשפך, משמרת ונפה. משפך זה כלי שאיתו מוזגים נגיד יין מכלי גדול לכלי קטן, אז הוא בעצם פתוח מלמעלה ומלמטה. משמרת זה הכלי שמוזגים לתוכו את היין והוא תופס את כל השמרים, לכן הוא נקרא משמרת מלשון שמרים. ספוג שהוא סופג את הכל, הוא סופג גם את הדברים הטובים וגם את השטויות, אז המלמד צריך לשים לב שלידו הוא לא אומר דברים תפלים ומיותרים. משפך שמכניס בזו ומוציא בזו, כלומר הוא לא זוכר כלום, כן? כבולעו כך פולטו. משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים, הוא קולט רק את הדברים המיותרים. ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. זה לא נפה של הקמח שלנו, הקמח הלבן, אלא זה נפה של סולת, שהוא קולט את הסולת. הסולת זה מה שנשאר, זה החלקים היותר שמנים, היותר מזינים, היותר מלאים בסיבים, והקמח זה הפירורים הדקים שהם כאילו נפלו מהסולת. אז הם יורדים והוא קולט, משאיר אצלו רק את הדבר הטוב, את הסולת. משנה ט"ז, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל אהבה, בטלה, בטל דבר, בטלה אהבה. כלומר, אם אהבה תלויה בדבר, היא קיימת רק בזכות איזשהו אינטרס, אז אם בטל הדבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. ואיזו היא אהבה התלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר, שהוא רצה אותה בשביל תשמיש, ואחרי שהוא בא עליה, נאמר, וישנאיה אמנון שנאה גדולה מאוד. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. שמה נאמר, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יונתן כנפשו. משנה י' ז', כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים, הכוונה לשם ברור האמת, ולא לשם התנצחות. סופה להתקיים, או הכוונה שסופם שהם יפיקו באמת את המסקנות ואת האמת שהם רצו, או הכוונה שלכל אחד מהצדדים יהיה קיום, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ושאינה לשם שמיים אלא לשם התנצחות או להשיג כל מיני דברים, אין סופה להתקיים, לא עתידים להפיק ממנה התועלת. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, שהם נחלקו כדי לברר את ההלכה, ודברי שניהם קיימים לעולם, כפי שלמדנו במסכת עדויות שמזכירים את דברי שניהם, למרות שאין הלכה לפעמים כאחד מהם. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. מעניין, לא כתוב כאן קורח ומשה, אלא קורח ועדתו, כי קורח ועדתו היו לא לשם שמיים. הם באו לקנטר על משה ועל אהרון, לבקש שררה. בסוף הם לא הרוויחו כלום, וגם נפלו לעבדון. ומשה, הוא כן היה לשם שמיים, לכן הוא לא כלול פה בשינה לשם שמיים. משנה י"ח, כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מי שמזכה את הרבים בתורה ומחנך אותם, אין חטא בא על ידו, מן השמיים מסייעים שהוא לא ייקשל, למה שלא יהיה הוא בגיהנום ותלמידיו בגן עדן. ומי שמחטיא את הרבים, מסית אותם לעבירות, אז אין מספיקים בידו לעשות תשובה, לא הוגן שהוא יהיה בגן עדן והאנשים שהקשיבו לו יהיו בגיהנום. משה זכה וזיכה את הרבים, הוא זכה בתורה וזיכה בה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, אז כל המצוות שישראל עושים זה כאילו הוא עשה את זה איתם, שנאמר צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל, כאילו הוא מקיים הכל עם עם ישראל. ירובעם חטא והחטיא את הרבים, מנע מהם לעלות לבית המקדש והפנה אותם לעגלי הזהב, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר על חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. כן, לא כתוב על חטאות ישראל שהקשיבו לירובעם, אלא על חטאות ירובעם. הכל תלוי והכל קרוי על שמו. משנה י"ט. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. כלומר, בידוע שהוא נמשך אחר מידותיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין טובה הכוונה שמח בחלקו, רוח נמוכה זה ענווה, ונפש שפלה הכוונה שהוא לא מכור לתאוות. ואיך אברהם אבינו היה בכל הדברים האלה? אם מחוט ועד צרוך נעל ואם ייקח מכל אשר לך, זה לגבי שמח בחלקו, אנוכי אפר ואפר זה ענוותנות, ולגבי לא מכור לתאוות, אז המדרש אומר על הנה נעדתי כי אישה יפת מראה עד שרק אז הוא ראה שהיא יפה. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. עין רעה זה חמדן אוהב בצע, אוהבת של אחרים, כן? רוח גבוהה זה גאוותן, נפש רחבה זה תאוותן, כן? הקינה, התאווה והכבוד. רואים את זה אצל בלעם, מה הוא אומר? אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, זה רק בן אדם מגלומן ותאוותן, או בן אדם אוהב בצע, סליחה, הוא אומר כזה משפט. גאוותנות, רואים את זה? נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון. תאווה, רואים שהוא יעץ להפקיר את בנות מואב, וזה מתאים לבן אדם שהוא בעצמו תאוותן. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? כלומר, מה ההבדל בתוצאות? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אז תלמידיו של אברהם אבינו הם גם כן נהנים בעולם הזה, כי הם אוכלים, כן, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לכם, אוכלים, הם שמחים בחלקם, ונוחלים לעולם הבא שהם עושים מעשים טובים וזוכים גם לעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבי יש. אוהבי זה ביטוי שקשור לאברהם אבינו, זרע אברהם אוהבי, אז להנחיל זה קשור לעולם הבא, ואוצרותם המלא זה בעולם הזה. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהינם ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורדם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. אז הם גם יורשים גהינם, בעולם הזה הם יורשים את הגהינם שלהם, ולעולם הבא הם יורשים באר שחת, שזה איזשהו מקום של כיליון ואבדון. שנאמר ואתה אלוהים תורדם לבאר שחת, זה בעולם הבא, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, הכוונה בעולם הזה הם לא יחצו ימיהם, לא יזכו להאריך ימים בעולם הזה. וזה היה בלעם, שהוא היה איש דמים שרצה להקות את ישראל, דמים ומרמה, רצה לעשות את זה בדרכי אורמה. משנה כף, יהודה בן תימה אומר, הווה אז כנמר וקל כנשר ורץ קצבי וגיבור כערי לעשות רצון אביך שבשמיים. אז כנמר כנגד המלעיגים על המצוות, קל כנשר להתרחק מעבירות, רץ קצבי אחר המצוות וגיבור כערי לכבוש את יצרו. הוא היה אומר, אז פנים לגהינם ובושת פנים לגן עדן. כלומר, יהודה בן תימה היה אומר, בד בבד עם זה שהוא אמר אז כנמר, אבל תיזהר לא להיות אז בדברים אחרים, כי אז פנים לגיהינם. כלומר, ולמה לגיהינום? בגלל שהוא חצוף, והוא אז פנים, הוא לא מוכן לקבל מוסר ולא מתקן את דרכיו. הוא בושת פנים לגן עדן, כי הוא נמנע מלכתו וזוכה. יהי רצון מלפניך, השם אלוקנו, שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. ככה נגמר, ככה נגמרת משנה כף. כנראה שזה בעצם היה סוף המסכת. יש עוד שלוש משניות כתוספת, והפרק השישי הוא בעצם ברייתא. משנה כף א', הוא היה אומר, מי זה הוא? אז או שזה יהודה בן תימה, אבל המפרשים מסבירים שזה שמואל הקטן. המשנה הזאת מדבר בין 5 שנים למקרא, בין 10 שנים למשנה. המשנה הזאת, רעיון שלה הוא לעורר את האדם או את האבא של האדם, לא לאבד את זמנו וכל דבר לעשות ביתו. בין 5 שנים למקרא, כן, שילמד מקרא, ילמד תנך. בין 10 שנים למשנה. משנה זה גם המשניות שלנו וזה גם כינוי להלכות. בין 13 למצוות, קיום מצוות. בין 15 לתלמוד. תלמוד זה גם גמרא, אבל זה גם בעצם לימוד טעמי ההלכות. בין 18 לחופה. בין 20 לרדוף, או לרדוף אם הוא לא הצליח להתחתן, לרדוף למצוא אישה, או לרדוף הכוונה אחרי פרנסה, או לרדוף הכוונה לרדוף אחרי האויבים בצבא. בין 30 לכוח, זה כוח פיזי, לומדים את זה מהלוויים, שבין 30 הם מתגייסים לעבודת מסע. בין 40 לבינה, זה זמן מספיק שהמוח יתבשל ואדם יודע להתבונן ולהעביר דבר מתוך דבר. בין 50 לעצה, יכול כבר לתת עצה, כי יש לו גם ניסיון חיים בנוסף לבינה. בין 60 לזקנה, זה חוכמה מותאמת, הוא יכול לתת טעם לדברים שהוא אומר. בין 70 לסיבה, זה כבר נקרא סיבה טובה. זה סוג של שלמות שאדם מגיע אליו, זה כמו דוד המלך שעליו זה נאמר. בין 80 לגבורה, כן, אם גבורות 80 שנה, ניכר כבר שהוא גיבור והוא מתגבר על חלשות הגוף שלו. בין 90 לסוח, יש גורסים לשוח, אבל אנחנו נשתמש בלסוח. לסוח, הכוונה לסוח לפני קונו ולהתפלל, ראוי שיתפלל הרבה על הטובה המיוחדת שהשם נתן לו. להאריך ימים. בין 100, כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. הכוונה, הוא כבר הולך ונפסד ומשתתה, אבל אם הוא לא הולך ונפסד ומשתתה, אז קל וחומר שיסוח ויודע לקונו על מה שהוא קיבל. משנה כף ב', בן בגבג אומר, בן בגבג זה שם של גר שהיה בדורו של הלל. מה הוא אומר? הפוך בה והפוך בה דקולה בה. הוא מדבר על לימוד התורה, הפוך בה בתורה, הפוך בה שוב ושוב, דקולה בה, כל המעלות וההשגות, הכל נמצא בתורה. ובת החזה וסיב ובלה בה, כלומר, בת החזה, תסתכל בתורה כל הזמן, שיהיה נגד עיניך, וסיב ובלה בה, סיב מלשון סבא, כן, תזדקן ותבלה בעמל התורה, ומינה לא תזוע, שאין לך מידה טובה, הימנה. אל תזוז ממנה לעולם, כי אין לך דבר יותר טוב מלהידבק בתורה. משנה כף ג', בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. אז גם בן ההה זה כנראה גר מדורו של הלל. לפום צערה אגרה, כלומר, ככל שאדם עמל בתורה, זה הצער, העמל, אגרה. ככה, כנגד זה מתגלים לו חידושי תורה ואמיתות התורה. עד כאן.